פרק ט' בירמיהו, מנסח הנביא את השאלה שיותר מכל קבעה את ההפטרה הזו ליום תשעה באב. מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ, נצטח המדבר מבלי עובר. פסוקים האלה נמצאים בסוף הדף, למטה, ונשוב אליהם בעזרת השם בסוף. אבל את השאלה הזו שמציב הנביא לאיש החכם, שיכול להבין את זאת, ולמי שדיבר פי השם אליו, כתנאי לזה שהוא יוכל גם להגיד את הסיבה לשאלה על מה עבדה הארץ. ירמיהו עצמו עונה מיד בפסוק הבא, בפסוק החותם את העמוד לפנינו, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. וחז"ל כבר הרגישו שירמיה לא קיבל מענה ממי שהוא ביקש. הוא מבקש תשובה מהאיש החכם, אפילו מזה שדיבר פי השם אליו ויגידה, אבל הוא מקבל את התשובה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ויאמר השם על עוזבם את תורתי. והדבר הזה הוביל את חז"ל להבין את השאלה הזו בעומק רב יותר ממה שהיא נראית על פשוטה. אילו אנחנו היינו נשאלים על מה עבדה הארץ, היינו עונים מן הסתם על פי דברי חז"ל האמונים עלינו, שבית ראשון חרב באבונות של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שבית שני חרב באבון שנאת חינם. אבל ירמיהו לא מביא את התשובה הזאת. והוא כנראה מבקש לשאול שאלה יותר שורשית. ומסתבר שגם מי שדיבר פי השם אליו, לא יכול לחתור מספיק לעומק שבו נמצאת התשובה, שרק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יכול לומר אותה. התשובה לשאלה, מהו השורש לאובדן הארץ? העלייה על השאלה הזאת, הניסיון לחתור למצוא לתשובה, הוא אולי גם הניסיון למצוא את הנקודה המשתפת את שני סוגי העבירות של בית ראשון ובית שני. את סוג העבירות המרכזי של בית ראשון, של בין אדם למקום, ואת כל עניינו של חורבן הבית השני המרוכז סביב שחיתות חברתית, סביב שנאת חינם שהרסה את הכל. ירמיהו כנראה מבקש למצוא את נקודת השורש המשתפת את שני הדברים האלה יחד. אנחנו יודעים שחז"ל הרבה מאוד חיברו את ענייני בין אדם לחברו ואת ענייני בין אדם למקום. איננו נכנסים ליום הכיפורים לבקש מהקדוש ברוך הוא שירצה לנו על עבירות שבין אדם למקום, קודם שאנחנו מרצים את חברינו על עבירות שבין אדם לחברו. איננו מעיזים להיכנס ליום הכיפורים ולהתפלל על עצמנו, קודם שעל דעת המקום ועל דעת הקהל אנחנו מתירים להתפלל גם עם מי שאינם שייכים מכל הבחינות החיצוניות למערכת הזאת של התפילה שאליה אנחנו נכנסים בליל יום הכיפורים, העבריינים. הנקודה המשתפת בעומק את שני החלקים האלו, שבגין שניהם עבדו שני הבתים, היא הנקודה שאותה ירמיה מחפש כאשר הוא עוסק בשאלה על מה עבדה הארץ. בסופו של השיעור אני אבקש לחזור להפטרה הזאת של תשעה באב של ירמיה, ולנסות לראות כיצד הוא עונה את התשובה שאנחנו נבקש למצוא במשך השיעור, אבל אנחנו נבקש לחטוף אותה דרך מדרש. הפעם אני מבקש קצת לחרוג מדרכנו ולעסוק באריכות בלימוד מדרש, שבעקבותיו נכתבה אחת הקינות המרגשות ביותר של תשעה באב, קינת עשרת הרוגי מלכות. הזכרנו את הקינה הזאת פעם כאשר עסקנו ברבי עקיבא, והפעם אני מבקש לעסוק בקינה הזאת דווקא בהקשר של הראשונים שבעשרת הרוגי מלכות, ובעיקר של הראשון שבהם, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. מדרש עשרת הרוגי מלכות בא לא רק בקינה הזו של תשעה באב, אלא בפיוטים רבים מאוד, על ידי הרבה מאוד פייטנים, שפייטו את המדרש הזה, זה בכו וזה בכו, ואנחנו מזכירים את הדברים בנוסחאות מסוימים, כשהזכרנו בתשעה באב, בראש השנה, בערב ראש השנה, ביום הכיפורים. המדרש אלה אזכרה, מופיע בעמוד לפנינו בחלקים מתוכו בלבד, ואנחנו ניכנס אל הדברים, כפי שאמרתי, מתוכו של המדרש הזה. אקדים במילה אחת, ברור לחלוטין שמבחינה היסטורית עשרת הרוגי מלוכה אינם נהרגים באותו הזמן. המרחק הוא ודאי רב מאוד. אם רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל שנהרגים באותו היום יחד הם הראשונים, ואם יאמנו הדברים שמדובר על רבן שמעון בן גמליאל הראשון ורבי ישמעאל בן אלישע שהוא עוד כהן גדול, הרי שמשם ועד רבי עקיבא ומשם ועד רבי יהודה בן בבא, סוף עשרת הרוגי מלוכה, יש עשרות שנים. ובכל זאת בעל המדרש מבקש לחבר למקום אחד את העשרה וליצור ביניהם מפגש לא רק רעיוני, אלא ממש קשר שבו הם שולחים כשליח ציבור שלהם את רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול העולה לשמיים, מטהר את עצמו ומזכיר את השם בסילודים, מקבל מלמעלה תשובה לשאלה מהו גודל ומהו מקור הגזירה הזאת, חוזר, דנים ביניהם, ויש סיבה לבעל המדרש שהוא מבקש לחבר ביחד כאילו למקום אחד את הרוגי המלוכה האלו, עשרת הרוגי מלכות. פרט אחד נוסף שגם אותו אני מבקש להקדים למדרש. המדרש בנוי על ההנחה שחזל עסקו בה הרבה, שעשרת הרוגי מלכות, העונש הגדול הזה, הוא בעקבות מכירת יוסף על ידי עשרת אחיו, עשרת בני יעקב, המוכרים את יוסף. שתי ההקדמות האלו ומתוכן לתוכו של המדרש. כשברא הקדוש ברוך הוא את האילנות, גברו וגברו וגדלו עד למאוד. ושמחו שמחה גדולה. כיוון שברא הקדוש ברוך הוא את הברזל, נעצבו ואמרו, אוי לנו שברא הקדוש ברוך הוא ברזל הקוצץ אותנו. חזרו ואמרו, אם לא ניתן לברזל עץ לבית יד, לא יוכל לקצוץ בנו. פתיחה מעניינת מאוד, מנותקת לגמרי ממה שלכאורה בו אנחנו הולכים לעסוק. האילנות גדלים, העולם שמח, אין להם שום מתנגד, פתאום הם מגלים את הברזל. הם יודעים שהברזל יכול לקצוץ אותם. ובסוגריים מרובעים הוסיף המדרש על פי נוסחה אחת, הם גם יודעים שהברזל אמנם יכול לקצוץ את האילנות, אבל מה שמחזיק את הברזל כדי שיקצוץ את האילן, הוא זה שהאילן נתן לברזל בית יד, כדי שהוא יוכל לקצוץ בו את האילן. אלמלא המוט שבו מוחזק הברזל, אין לברזל כוח לקצוץ את מה שנתן את המוט שיחזיק את הברזל לקצוץ את האילן. הסיבוב הזה יהיה משמעותי מאוד בהמשך המדרש. כך ישראל, אלמלא שלימדו לה כיצר תורה, לא היו באים לידי כך. מה הסיפור? פעם אחת היה יושב הקיסר ועוסק בתורה ומצא כתוב, וגונב איש ומחרו מות יומה. והלך, ותח הבית כולו בנעלים, ודיבקם בקטלים. לקח מנעלים, נעליים, והדביק בכותלי הבית הרבה הרבה נעלים, ושלח אחר רבן שמעון בן גמליאל וחבריו, ואמר להם שאלה, מי שגנב איש מבני ישראל והלך ומחרו, מה דינו? אמרו לו, חייב מיתה. אמר להם, אם כן אתם חייבים מיתה, קבלו על עצמכם דין שמיים. אמרו לו, למה? אמר להם, בשביל אחי יוסף, שמכרו את יוסף, דכתיב, וימכרו את יוסף וגומר. וכתיב, על נחרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. פסוק באמות, של על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, ומהו הפשע הגדול שעליו לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק, ואת זה הבינו חז"ל כלפי יוסף, ואביון בעבור נעליים. חז"ל מנסים להבין שגם האביון המובא בסוף הוא יוסף. אבל לפי זה, מה שמכרו את הצדיק, יוסף הנקרא יוסף הצדיק בכסף, כולנו יודעים, ב-20 כסף מכרו אותו לאורחת ישמעאלים. אבל מאיפה הנעליים האלו הגיעו? זה לא מופיע בסיפור המקראי. אין שם שום זכר לנעליים. ואז מתחיל המדרש לומר כך. לכן מילא אותו רשע את הבית במנעלים. כדי שיכירו באיזה דבר מכרו את יוסף, שנאמר בעבור נעליים, בדמי נעליים. מאוד מוזר, מהי החשיבות הזאת של הנעליים, שהמדרש מנסה עכשיו לעלות על זה, שאין לנו לא זכר ולא עניין בהם לכאורה, ואין קשר אליהם, ואולי באמת עמוס מתכוון לדבר אחר לגמרי. ובכל זאת ממשיך המדרש ומנסה להבין. וכי אדם יפה כיוסף היו מוכרים אותו ב-20 כסף. את יוסף מוכרים ב-20 כסף בלי כל השיקולים הערכיים. מוכרים נפש. מחריד. אבל מוכרים נפש את יפה התואר ויפה המראה. האיש היחיד שנקרא בתואר הזה. יפה תואר ויפה מראה כאימו יפת התואר ויפת המראה. אותו מוכרים רק ב-20 כסף, זה מה שהוא שווה בשוק. אלא בשעה שהכניסו לבור, הפשיטו והשליחו לבור ערום. ויפשיטו את יוסף את בגדיו וגומל. וכתיב, והבור ריק, אין בו מים. ולמדנו, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כיוון שראה יוסף את נפשו בין אותן החיות, נעצב ואמר, אוי לי שאיני ניצול מן החיות האלה. יוסף שט מבגדיו, ערום בבור, החיות המזיקות לידו, והוא אומר, אוי לי שאיני ניצול, ואז מתרחש הדבר הבא. ומרוב יראה ופחד, עבד תאורו ויופיו ממנו. וסגר הקדוש ברוך הוא, כך מופיע בנוסח הקדום יותר, וסגר הקדוש ברוך הוא פי החיות, ולא הזיקו לו. אם כן, יוסף בבור, הוא ערום, הוא יורד לשם ביופיו ובתוארו, כדאי לזכור את היופי והתואר הזה, זה מה שהרי גורם בסופו של דבר לקנאת האחים, קטונת הפסים, ייחודו המיוחד הזה של יוסף, הוא נמצא בבור, ומרוב פחד ויראה הוא מאבד את היופי. וכשהוא מאבד את היופי, אין לחיות הרעות כוח להזיק. וכשראו אחרי יוסף אורחת ישמעאלים, הוציאו מן הבור ערום, ומחרו, כן. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק כזה יעמוד ערום לפני הבריות? אמרו, כמה האחד היה תלוי בצברו. ושלח הקדוש ברוך הוא את גבריאל והוציא מאותו כמה בגד ולבשו. כיוון שראו אחרי יוסף, התאום את יוסף עם הבגד, אמרו לאותם הישמעאלים, החזירו לנו הבגד הזה, שלא מחרנו לכם, אלא ערום. הוויכוח הוא עכשיו על המקח טעות. מחרנו אותו ערום, ירא, מפחד, מבוהל, היה שווה 20 כסף. פתאום עם הבגד המיוחד הזה, שיוצא מן הקמה האגדי הזה של גבריאל, כל ה... מקח וממכר לא צודק. ויאמרו הישמעאלים, לא נחזיר לכם. עד שהוסיפו להם עוד 4 זוגות מנעלים. מאוד משונה. אלה המנעלים שכל הזמן אנחנו מחפשים מאיפה הם באו, באביון בעבור נעליים. הוסיפו להם עוד 4 זוגות מנעלים. הישמעאלים שילמו 20 כסף, פלוס 4 זוגות נעליים. זה המחיר של יוסף הנמכר על ידי האחים למצרים. ובאותו בגד הביאו למצרים, ובו מחרו, ובו אסרו, ובו הביאו לפני פרעה, ובו מלך על מצרים. ואותו קיסר הרשע היה יודע שמחרו בנעלים, ואמר להם, קבלו עליכם דין שמיים. עד כאן חלק א' של הסיפור. לכן תח ביתו בנעליים, ובעל המדרש מבין בהתחלה כאילו הבעיה היא שאנחנו נתנו לקיסר שילמד תורה. יש כאן אולי בסוגריים התייחסות ללימוד התורה עם הקיסר, רומי, יוון, דברים אחרים, לא ניכנס. ועכשיו, כשהוא למד תורה, הוא משתמש בה מולנו, וגונב נפש ומחרו מות יומת, תח ביתו במנעלים, ואומר להם, עכשיו קבלו עליכם אתם דין שמיים. עוד נחזור בהמשך לחלק הראשון של המדרש, שמנסה למקד בנעליים האלו שהאביון נמכר בעבורם, את הנקודה שתופסת את הקיסר, ובסופו של דבר מסגירה את עשרת הרוגי המלכות לדין הזה של הקיסר. בינתיים נמשיך. אמרו לו, אם אחרי יוסף מכרו אחיהם, אנו מה פשענו ולמה תהרוג אותנו? אמר להם, אם היו אחרי יוסף היום בחיים, הייתי תופסם ועושה בהם דין. עכשיו שאינם בחיים, אעשה בכם דין. שאתם שקולים כאחי יוסף במחירתו. אמרו לו, תן לנו זמן שלושה ימים עד שנדע אם גזירה זו באה מן השמיים, נקבל עלינו דין שמיים. נתן להם זמן שלושה ימים, ונתקבצו הללו הרוגי מלכות ואלה הם, רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבי עקיבא בן יוסף ורבי יהודה בן בבר, רבי חנינה בן טרדיון ורבי ישבב הסופר, רבי יהודה בן דמה ורבי חנינה בן חכינאי, רבי חוספית המתורגמן ורבי אלעזר בן שמוע. אלו הן עשרה הרוגי מלכות שנהרגו על שמכרו את יוסף. וקטן שבכולם היה רבי ישמעאל כהן גדול. ביטוי קשה מאוד שננסה בהמשך להבינו. היסטורית הוא ודאי לא מכוון למציאות. רבי ישמעאל כהן גדול הוא עוד כהן גדול, הוא ודאי ראשון שבכולם. אבל זה גם רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, הוא שנכנס לפני ולפנים, ורואה מה שרואה, וישמעאל בני בר חייני, וכל היהי רצון הגדול של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, הוא זה שמיד יתמנה על ידי כל החבורה לעלות לשמיים ולומר שם המפורש, הוא שיפגש למעלה עם דין של מעלה, קטן שבכולם. ננסה גם לזה להגיע בהמשך. אמר להם, ובפיוטים בדרך כלל, החלק הזה כמעט לא מופיע. לחלק הזה נדמה לי יש משמעות של כל המדרש כולו. אמר להם, אם דעתכם שתחלקו עימי באבון שאזכיר השם עכשיו, אעלה לרקיע ונידע. אם נגזרה גזרה זו מן השמיים, אנו מקבלים עליה. ואם אינה מן השמיים, אני יכול לבטלה בשם. אמרו לו, אבונך מופלג בינינו. המפגש הזה בין עשרה הרוגי מלוכה הוא לא רק מפגש בין הרוגי מלכות בהיסטוריה. המפגש הזה הוא גם דיון שנפתח כאן, שבו קובע רבי ישמעאל כהן גדול את הקביעה הבאה. אנחנו צריכים לבדוק אם נגזרה הגזירה מן השמיים. ובשביל לבדוק אם הגזירה הזו היא משהו מלכותי שאפשר איכשהו לבטל אותו על ידי זה שצדיק יגזור והקדוש ברוך הוא יקיים, או שהיא איזושהי גבירה ברמה אחרת לגמרי שאי אפשר לבטל אותה, ואת הדברים האלה ינסה המדרש לברר מיד בהמשך. כדי לברר את הדברים האלה אני צריך שני דברים. האחד, להשתמש בשם המפורש. לעלות לשמיים, לטהר עצמו ולהזכיר בסילודים שם שמיים. אבל כדי לעלות לשם ולהזכיר שם שמיים, אני צריך לעבור על איזשהו אבון. דבר מוזר מאוד. אם תחלקו עימי באבון שאזכיר שם. אנחנו מכירים אבונות אחרים. זה אבון שכדי שאני אצליח למלא אותו נכון, אני חייב את הדבר הבא שהוא לגמרי מוזר לנו בלקסיקון שלנו. תחלקו עימי באבון. מתחלקים בחטא. אנחנו נחלקים באבון ואומרים לרבי ישמעאל כהן גדול, אמרו לו, אבונך מופלג בינינו. איזה מין מושג? אפשר לחלוק דברים ממשיים. אפשר להתחלק ברכוש. אפשר אולי אפילו להתחלק בשכר. יששכר וזבולון מתחלקים בשכר. אבל אפשר להתחלק בעוונות? המושג הוא משונה כל כך. ובכלל, על איזה אבון הוא מדבר? מהו האבון שאותו הוא הולך לקיים, ורק על ידי קיומו אפשר שיגיע רבי ישמעאל כהן גדול למדרגה שבה הוא יבין אם נגזרה גזירה מן השמיים? דברים ודאי גדולים, נשגבים, אבל משהו מהם אפשר להבין. נדמה לי שכאן נמצא מרכזו של המדרש. אבל נחזור אליו אחרי שנראה עוד פסקה אחת במדרש. ובזמן שהיה רוצה, בצילום שלפנינו דילגתי כאן על חלק שבו המדרש מספר מהיכן זכר רבי ישמעאל כהן גדול המעלה הזו, שהוא יכול לעלות לשמיים ולהזכיר שם המפורש. ובסוגריים אני מזכיר, זה נקרא קטן שבכולם. אז המדרש מספר שם מהיכן הוא זכה לזה בטבילת אימות, סיפורים שמאוד מעניינים במדרש שאינם עכשיו שייכים אלינו כאן. ובזמן שהיה רוצה לעלות לרקיע, זה סיומו של החלק שלא מוזכר כאן, זה היה תמיד, לא רק בפעם הזאת. זמן שהיה רוצה לעלות לרקיע היה מזכיר את השם. ורוח נושאו, היה מזכיר את השם ורוח נושאו והיה באוויר ועולה לרקיע. ובא גבריאל לקראתו, והיה מספר לו כל דבר שהיה רוצה. תאר על טיפה טשטוש בפילום. ובאותה שעה שהזכיר את השם, בפעם הזאת, קיבלתו רוח שערה והעלתה אותו לשמיים. וכיוון שעלה, פגע בו מטטרון שר הפנים. אנחנו נוהגים לכנותו ממתה. שר הפנים. אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני ישמעאל בן אלישע כהן גדול. אמר לו, אתה ישמעאל שקונך משתבח בך כל היום, ואומר, יש לי עבד בארץ כמותיך, זיבו כזיבך ומראהו כמראה. במקום אחר במדרש מתואר איך שר הפנים ממתת והמלאך גבריאל מתווכחים בינם לבין עצמם למי רבי ישמעאל בן אליש הכהן גדול דומה יותר, לגבריאל או לשר הפנים. ויכוח. אמר לו, אני הוא ישמעאל. אמר לו, מה טבעך במקום הזה? אמר לו, גזירה גזרה עלינו המלכות להרוג 10 מחכמי ישראל. ועליתי לידע אם גזירה זו מן השמיים מקבלנו. ואם לאו שאינה מן השמיים, יכולים אנו לבטל. אמר לו, במה אתם יכולים לבטלה? אמר לו, בשם. אמר לו, ממתת שר הפנים. אשריך ישראל, שגילה לכם הקדוש ברוך הוא, סוד השם, שלא גילה אותו למלאכי השרים. שאתם יכולים לבטל את הגבירות, בשם המפורש. אך אי ישמעאל בני, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, בת קול צווחת ואומרת, 10 מחכמי ישראל מסורים למלכות. אמר לו רבי ישמעאל, למה? אמר לו, מפני שהייתה מריבה לפני הקדוש ברוך הוא, סמך מן סמאל עם מיכאל, ואמר לפניו ריבונו של עולם, כלום כתבת בכל התורה עוד אחת לבטלה, ועל הכתיב לא נפל דבר אחד ארצה וגומר, והנה כתיב וגונב איש ומחרו מות יומת, ובני יעקב שמחרו את יוסף עדיין לא גבית מהם דינם. ורבי ישמעאל פתאום שומע שמה שפה למטה חשבו שהאילנות מקוצצים על ידי הברזל שהם נתנו לו בית יד, שהקיסר שבמקרה או שלא במקרה למד תורה הוא זה שעשה את מה שעשה, מפני שהוא קרא את הפסוק, מה שהוא עשה כאן נעשה גם למעלה במריבה שנעשה לפני הקדוש ברוך הוא. ובאותה מריבה משתמשים באותם הפסוקים ומגיעים לאותה מסקנה שצריך לגבות את המחיר על מחירת יוסף על ידי בני יעקב. מיד גזר הקדוש ברוך הוא על 10 מחכמי ישראל שיהרגו. הישיב רבי ישמעאל ואמר, ולא מצא הקדוש ברוך הוא 10 שיפרה מהם דינו של יוסף אלא ממנו. ואולי בצל הוא שומע את עצמו שואל את אותה שאלה למטה את הקיסר, והקיסר ענה לו, אילו היו כאן הייתי עושה בהם דין, אבל עכשיו אתם שקולים כאחי יוסף. והנה התשובה מן השמיים, אמר לו, אי ישמעאל, חייך לא מצא הקדוש ברוך הוא 10 ששקולים כבני יעקב, כי אם אתם. אמר לו, ומה זה לפניך? עד כאן בעצם היה למעלה בדיוק כמו שהיה למטה. אבל הכל עולה פזה אחרת לגמרי. זה לא דיון אצל הקיסר שאפשר אולי במניפולציה כזאת או אחרת להעביר את העניין. מה שהיה כאן למטה אצל הקיסר בדיון בעצם היה למעלה לפני כיסא הכבוד. ואז הוא עובר לעוד שאלה אחת. אמר לו, ומה זה לפניך? אמר לו, מזבח. אמר לו, וכי קורבן ומזבח יש למעלה? פתאום הלמטה והלמעלה כל כך דומים. אמר לו, כל מה שיש למטה יש למעלה. והכתיב בנו בניתי בית זבולה. אמר לו רבי ישמעאל, כהן גדול, הכהן הגדול של המקדש למטה, ומה אתם מקריבים עליו? וכי יש לכם פרים, אילים וכבשים? אמר לו, אין לנו לא פרים ולא אילים וכבשים, אלא נשמותיהם של צדיקים אנו מקריבים עליו לפני הקדוש ברוך הוא. כיוון ששמע רבי ישמעאל כך אמר, למדתי מה שלא שמעתי מעולם. וכיוון ששמע את דברי הממתת ירד לארץ, ומצא את חבריו בתענית ובתפילה. אמרו לו, מה בידיך? אמר להם, לכו ורחצו והתאהרו ולבשו תכריכים שלכם, שגזירה זו מלפני הקדוש ברוך הוא. ובשעה שהביאו לרום, כל הנשים שרואות אותו שופעות דם. אותו ביטוי בדיוק באותה צורה שהיה על יוסף בשעה שהיה הולך על החומה במצרים, בנות צעדו עלי שור, בן פורת יוסף. וכשהביאו לפני המלך, אמר לו אותו המלך, יש באומתך כמותך או יפה ממך? כל כך מוזר, פתאום כל הדבר האדיר הזה יורד ליופי של רבי ישמעאל. אמר לו לב, מיד גזר עליו הריגה. בא אותו הגמון לחתוך את ראשם של רבי ישמעאל ושל רבן שמעון בן גמליאל. אמר לו רבי ישמעאל, חייך התחל בי, שאני כהן גדול ובן כהן גדול מזרע אהרון הכהן, הורגני תחילה ועל הראה במיתת חכמים. אמר לו רבן שמעון בן גמליאל, לא כן, אלא אני נשיא בנשיא, הורגני תחילה ועל הראה במיתת חברי. אמר להם אותו הגמון, נחש צפעוני, אם כן אפילו גורלו. ונפל הגורל על רבן שמעון בן גמליאל. מיד פשט רבן שמעון בן גמליאל את צווארו, ונטל אספקלטור את החרב והציז את ראשו. היום אלה רבי ישמעאל, פשוט את צווארך. אמר רבי ישמעאל, חייך, הנח לי רגע אחד עד שאבכה על הצדיק. אמר לו, עשה. מיד נטל רבי ישמעאל את ראשו של רבן שמעון בן גמליאל ונתנו על הרכובותיו. ונתן עיניו על עיניו ופניו על פניו וחותמו על חותמו ופיו על פיו, ואמר, אי הפה המתגבר בגבורה של תורה של עם קדוש וטהור, פה מוציא מרגליות, מי יטמינך באפר? איך נכנסה עליך מיטה משונה כזאת? עליו הכתוב אומר, חרב אורי על רעי ועל גבר אמיתי. כאן לקראת סיומו של המדרש, שתי שאלות שאיתן מתמודד רבי ישמעאל לפני שהוא מוציא את נפשו. אמר לו אותו הגמון, ריקה, עד שאתה בוכה על מיטתו, בוכה על מיטתך שקשה ממיטתו. אפשר להבין את זה כהערה צינית, סתמית, אבל בהמשך ננסה להבין שבהערה הזאת ובאי התשובה של רבן, של רבי ישמעאל בן אלישע, תמון כל הסוד של המדרש הזה. מיד התחיל צובע, לא בוכה, עד שנשקפה ביתו של קיסר לכל צעקתו. והוא יפה, יפה כיוסף. וראתה אותו וחמדה יופיו. איזו הנגדה, רבי ישמעאל תופס את ראשו של רבי שמעון בן גמליאל, הולך להיות מוטז צווארו, ובת הקיסר מתפעלת מהיופי. אמרו ממות, יוסף לא היה כמוך. אמרה לאותו הגמון, המתן לי שעה אחת עד שאכנס אצל אבי. נכנסה אצל אביה ואמרה לו, שאלה אחת יש לי אצלך. אמרה לו, אמר לה המלך, שאלתך עשויה, חוץ מישמעאל וחברה. אם זה קשור לרבי ישמעאל, אני לא יכול להיענות. אמרה לו, אבא, היא שאלתי שרציתי לשאול ממך בדבר הזה. אמר לה, לא תיאפה שאלתי. אמרה לו, אם כן, תן לי רשות לפשוט אור פניו. יד גזר עליו המלך להפשיט אור פניו ועודנו חי. וכיוון שהגיע הפושט למקום תפילין. אגב, לא היה יפה כיוסף כמותו. ממות יוסף לא היה כמוהו. כשהחיות הרעות עמדו להזיק ליוסף, הוא היה צריך לאבד את יופיו ואת תוארו. והן לא הזיקו לו. כשהחיה הרעה הזאת הולכת עכשיו להזיק לרבי ישמעאל היפה כיוסף, היופי נשאר עליו עד הטרגדיה של פשיטת אור פנים בעודנו חי. כי היא, הבת הזאת, לא יכולה להשתחרר מחמדת תוארו ויופיו. מיד גזר עליו המלך להפשיט אור פניו ועודנו חי, וכיוון שהגיע הפושט למקום תפילין, התחיל רבי ישמעאל לצעוק צעקה גדולה ומרה. ורק אז, וישא את קולו וירא. אמרו לו מקודם, ריקה, עד שאתה בוכה על מיטתו של חברך, בוכה על מיטתך שקשה ממיטתו. אבל הוא לא בכה על מיטתו. אמרו לו, מפני מה לא בכית עד עכשיו, ואתה אתה מתחיל לבכות? זוהי השאלה השנייה. וזהו המסר האחרון שהולך עכשיו למסור רבי ישמעאל. אמר להם רבי ישמעאל, על נשמתי איני בוכה, אלא על מקום שבו נתון שם אל עליון, על התפילין. מדרש פלאי, שהערכנו בקריאתו, גם אם לא הבאנו חלקים ממנו, הוא פותח במנעלים, הוא מסיים בתפילין. את מה שעשו אחי יוסף ליוסף, צריכים להתקן רבי ישמעאל שלא היה יפה מימות יוסף כמוהו ביחד עם חבריו. יוסף, שהיותו יוסף תואר ויפה מראה, כמעט נפיל אותו לחטא עם אשת פוטיפר. יוסף שתיותו יפה תואר ויפה מראה ראו חז"ל דווקא בתחום של מי שמצלצל בשערו שעה שאביו מתאבל בארץ כנען. עוד נחזור לחלק הראשון שבו יוסף מקבל את הבגד. אבל נוכל כבר להבין בחלק הזה דבר אחד. האחים מעריכים את יוסף ב-20 כסף. רק כאשר הוא מתגלגל פתאום לאורחת הישמעאלים, האחים השונאים הזה, האלו, שמים לב שיש בו משהו שהם לא הכירו לפניהם. הם עדיין בשנאתם לאח, ולכן המשהו הזה יבוא לידי ביטוי רק בערך כספי כמעט מזלזל של 4 זוגות מנעלים. יוסף, שהיותו יפה תואר ויפה מראה, כמעט מפיל אותו לחטא עם אשת פוטיפר. יוסף שהיותו יפה תואר ויפה מראה ראו חז"ל דווקא בתחום של מי שמסלסל בשערו שעה שאביו מתאבל בארץ כנען, היופי הזה של יוסף, מהווה מבחינת האחים סיבה עמוקה מאוד, לשנאה עמוקה מאוד, שנאת החינם או שנאת האחים הראשונה. היופי שהולך להוביל את יוסף לחטא המוסרי הפרטי שהוא קורא לו כאשר אשת פוטיפר נושאת את עיניה ומבקשת אותו שכבה עימי, ועסקנו בפסוקים האלו רק באחת הפעמים האחרונות. אז הוא קורא לחטא הזה של שכבה עימי מחמת יופיו ותוארו, וחטאתי לאלוהים, כי איך אעשה הרעה הגדולה הזו? הוא כמעט נופל בחטא הזה, ואז הוא רואה על פי אותו מדרש מופלא את דמות דיוקנו של אבא. ודמות דיוקנו של אבא אומרת לו, ומראה לו את אבני האפוד, עליהם יחקקו שמות בני יעקב. ושואלת אותו אם הוא רוצה להיות באבני האפוד האלו, או שהוא רוצה שחלילה ייפקד מקומו. ויקרא רועי זונות. דמות דיוקנו של אבא מקפיצה את יוסף, וינו סחות. והוא בורח מהחדר. היופי הזה שהיה אצל יוסף, כמו הבגדים השונים שמלווים אותו מתחילת הדרך, ממשיכים ללוות אותו כל הזמן. הוא עוזב את בגדו כשהוא בבור, הוא יעזוב את בגדו אצל אשת פוטיפר, הוא יחזור וילבש בגדים אחרים כשהוא יצא לקראת פרעה, הוא ישוב ללבוש בגדים כשהוא ימלוך על מצרים, וכשהוא יתוודע לאחים, המתנות שהוא ייתן להם יהיו הרבה הרבה בגדים. חליפות שמלות. לאח אחד הוא ייתן הרבה יותר חליפות שמלות. לאח שלו, זה שלא היה פה במחירה עכשיו, 5 חליפות שמלות. והוא ילמד אותו את הסוד הזה של הבגד הזה שגבריאל הוציא מהקמע שלו. מזרע זרעו של בנימין, עוד יצא המשנה למלך היהודי הנוסף היחיד, מרדכי היהודי, איש ימיני, שגם הוא ילמד ללבוש בגדים מסוימים. וכשמעמיקים בשנאת האחים את יוסף, הרי שאפשר להבין לחלוטין איך באמת האחים רואים במנהיגות הזאת שיוסף הולך לקרוא לה וחולם עליה ומבטא את חלומותם ומראה את האלומות המשתחוות לו. הם רואים את יפה התואר ויפה המראה ומפחדים, מפחדים מהמציאות החיצונית הזאת שהולכת להשתלט עליהם. את המציאות החיצונית הזאת הם מבקשים לגמור. אחר כך הם משתכנעים שמוטב למכור אותה החוצה. למכור אותה לישמעאלים. להוציא אותה מהבית. כשהוא עומד ערום, ומחמת היראה והפחד עובד ממנו תוארו ויופיו. הוא מצליח להתגבר על החיות המזיקות. בדיוק באותה צורה, כשהוא עמד ערום לפני אשת פוטיפר, ועזב בגדו בידיו, ונזכר בדמות דיוקנו של אבא, גם אז הוא הצליח להתגבר על החיה המזיקה. הוא יוצא. והאחים רואים פתאום את הבגד, ומקבלים עליו את ארבעה זוגות המנהלים. את הסיפור הזה יודע הקיסר. ואת הסיפור הזה יודעים גם 10 הרוגי המלוכה. הם מתכנסים יחד ומחליטים שצריך לבדוק אם הגזירה היא מן השמיים. כדי לבדוק את זה צריך לעלות רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ולומר את השם המפורש. כשהוא מגיע למעלה מתפעל שר הפנים ואומר להם, אשריך ישראל, שאתם יודעים את השם שלא נתגלה למלאכי השרת. השם המפורש הזה, שבמרכאות קראנו לו במדרש, האבון שאותו הולך לעבור רבי ישמעאל. השם המפורש הזה הוא הייחוד של ישראל, שאין למלאכי השרת. הם יודעים הרבה הרבה שמות, אבל הם לא יודעים את השם, שבו יכול אדם למטה, לפרוץ איתו שמיים, לעלות למעלה, ולהצליח בשם הזה, לעלות עד לכיסא הכבוד. חז"ל, במדרש ידוע, מספרים על משה רבינו, שמגיע למעלה ומבקש את התורה, ומלאכי השרת אומרים, מה לילוד אישה בינינו. משה רבינו מתיירא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, החזר להן תשובה. משה מישים, ריבונו של עולם, מתיירא אני, שמה יסרפוני בהבל שבפיהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אף על פיכם, אחוז בכיסא כבודי, ואחזר להן תשובה. הוא אוחז בכיסא הכבוד, ומשיב להם את התשובה המפורסמת, תורה זו שאתם רוצים מה כתוב בה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, לא תנאף, לא תרצח. במצרים ירדתם, לפרעון השתעבדתם, יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, וכו' וכו'. רב נחמן מברסלב שואל על הפרט הזה שנראה לכאורה צדדי, שכדי להשיב להם תשובה מציע לו הקדוש ברוך הוא לא רק אל תפחד, הוא גם אומר לו איך לא לפחד. איך אל תפחד? אחוז בכיסא כבוד. מה יש מתחת לכיסא הכבוד? איננו יודעים. אבל אומר שם רב נחמן דבר אחד אנחנו ודאי יודעים. מתחת לכיסא הכבוד, שם גנוזות נשמותיהם של ישראל. משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אני יודע מה התשובה. אני יודע שהתשובה היא שהתורה רלוונטית לנו. אבל אני גם יודע שאני חסר כוח לעומת הכוח המלאכי הזה שניצב לפניי. גם אני, משה רבינו, גם אני בתוך גוף, גם אני אדם, גם אני עם כל רוחי בתוך בשר על כל מציאויותיו, על כל תאוותיו, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. משה רבינו, שהפה שלו הוא זה שהדאיג אותו מההתחלה, שהוא כבד פה, כבד לשון, משה רבינו שיודע לדבר וכותב את אלה הדברים, משה רבינו שיודע להיות המדבר בתפארתו, מתיירא מהפה של המלאכים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, ודאי שיש להם מעלה יותר ממך, אבל ישנה דרך אחת שאם תשתמש בה תצליח להשיב להם תשובה ולנצח אותם בתשובה. אחוז בכיסא כבודי, אתה לבד לא יכול להחזיר להם תשובה, אבל כשתתחבר לכל ישראל יחד, כשתבוא עם כלל ישראל, כשתצטרף לנשמותיהם של כל ישראל הגנוזות שם מתחת לכיסא הכבוד, אז יהיה לך את הכוח שאותו אין להם. כשתבוא כציבור, יהיה לך כוח שלהם אין אותו. והוא אוחז בכיסא הכבוד, ופתאום יש לו תשובה. הזכרנו פעם את הדברים של התניא, בפרק למדבט, דברים חשובים מאוד, שבהם התניא מנסה לברר את הדברים של הלל הזקן, שאומר, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, מן דהלך צני לחברך לא תעביד. הוא מוסיף, ואידך פירושה זיל גמור. והתניא מנסה להבין. המשפט הוא ודאי משפט חשוב מאוד. אבל איך באמת יכול להיות שכל התורה זה פרשנות למאן דהלך צני לחברך לא תעביד? באמת פרה אדומה זה פירוש לדין ואהבת לרעך כמוך? התניא קובע שם הנחה שאני חושב שתמיד ואולי בימים האלה חייבים לחזור עליה פעם ועוד פעם. הוא קובע הנחה מתוך השאלה הבסיסית בכלל של איך אפשר לצוות על האדם לאהוב אדם אחר. איך ניתן לצוות עליי לאהוב מישהו אני לא אוהב? אומר התניא, כשנצטווינו ישראל לאהוב זה את זה, לא נצטווינו לאהוב דבר אחר. אם נדע להעמיק, נראה את עצמנו ואת זולתנו בשתי רמות. הגופים, כלשון התניא, הגופים נפרדים. אבל הנפש, הנפש אחת. ככל שאני עסוק יותר בגוף שלי, אני עסוק פחות בדבר המחבר את שנינו. מי שיודע להוסיף ולהעמיק, הדבר נכון לא רק בין ישראל לבין עצמם. מה שחביב אדם הוא מפני שנברא בצלם, כל אדם נברא בצלם. וכשנדע לראות את הגורם המשתף הפנימי, הרי שהגורם המשתף הפנימי קשור לזה שהמקור של כולנו הוא אחד. מה גורם לי שאינני יכול לאהוב אותך? שאני בגוף שלי רוצה לאכול את הדבר הזה שיש על השולחן, שגם אתה בגוף שלך רוצה לאכול אותו. ושנינו יחד לא יכולים לאכול את אותו דבר. ואנחנו חייבים להתחלק. והפה שלי והפה שלך והיד שלי והיד שלך רבות זו עם זו. אבל הנפש היא נפש אחת. התורה לא מצווה עלינו איזו מצווה לא נורמלית לאהוב משהו אחר. התורה מצווה רק דבר אחד. אתה אוהב משהו אחר. זאת עובדה. אבל כדי לגלות את העובדה אתה חייב להוריד את המחיצות שלא נותנות לך להרגיש את זה. את העיסוק הזה בגוף הפרטי עוד ועוד ועוד אתה חייב להוריד כדי לראות שבעצם יש כאן משהו אחד בנפש. זאת לא מצווה לעשות משהו, זאת מצווה לגלות עובדה קיימת, אבל מוסתרת, עמוקה, פנימית. מי שיודע להכיר לעומק, יודע לראות שהנפש אחת, והגופים מפרידים. החטא בא בגלל שהבשר רוצה לחטוא. החשק, תאוות בשרים. כשמשה ואהרון מבקשים להציל את ישראל בחטא קורח ועדתו, הם פונים בביטוי אל אלוקי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אם בגדולי חסידות עסקנו עכשיו, הייתי פירוש מופלא בבני יששכר. למה פותחים פה בפתיחה הזאת של אל אלוקי הרוחות לכל בשר? זוהי פתיחה שיפתחו בה אחר כך כשמשה יבקש למנות את יהושע כמנהיג. שם חז"ל אומרים שהוא מבקש שימונה מנהיג היודע להלוך לרוחו של כל אחד ואחד. אלוקי הרוחות לכל... אבל למה כאן? הייתי פירוש אדיר. בני יששכר אומר, ריבונו של עולם, הגופים חלוקים. הבשרים חלוקים. הנפש אחת. זה נכון. לכן קשה לנו לפעמים לאהוב אחד את השני. אבל יש גם פלוס אחד בזה, אומר בני יששכר. אילו הגופים לא היו חלוקים, הרי כל אחד כשהוא היה חוטא, היה חברו סובל מזה מיד. כי הנפש האחת, כי הרוח האחת, היא הרי משותפת. במינוס שלנו, אומר בני יששכר, אמרו משה ואהרון לקדוש ברוך הוא, נמצא גם הסוד של מה שבזכותו אנחנו יכולים להינצל. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקטוף? הרי אנחנו רוחות בתוך בשרים, והבשרים בכל זאת מפרידים בינינו. אז איך יכול להיות שכשאיש אחד בגוף הזה חטא, האיש האחר בגוף ההוא יסבול? ההצלה שאני מבקש היא מפני שעדיין אנחנו כן בתוך הבשר. מה קורה כאן במדרש? בא רבי ישמעאל כהן גדול ואומר לעשרה הרוגי מלוכה כך, אני חייב לבדוק אם הגזירה היא גזירה מן השמיים. אבל כדי לבדוק את זה, אני צריך להשתמש בכוח הגדול ביותר שיכול האדם להשתמש בו. אדם בתוך גוף. אדם שהגיע למדרגה של תניה, נכנסתי לפני ולפנים, ואמר לי ישמעאל בני בר חיים. אבל כדי להשתמש במדרגה הזו שאין מלאכי השרת יכולים להשתמש בה, אני יכול להגיע לזה רק אם אני מגיע לזה ביחד איתכם. להשתמש בשם המפורש, לי כאן אדם בתוך גוף, הנכנס לעלות לשמיים ונפגש עם שר הפנים ורואה את המזבח למעלה לא עם פרים ואילים וכבשים, אלא עם נצח ישראל, עם נשמותיהם של צדיקים שמחפרות, זאת תעוזה גדולה, זה אומץ גדול. זה כמו להחזיר תשובה למלאכי השרת, שמתיירע משמא ישרפוני בהבל שבפיהם. וכדי לעשות את זה, אני צריך שאתם תתחלקו איתי באבון. אי אפשר להתחלק בחטא. אבל כשמצליחים להיות אחד, כשעשרה יהודים מצליחים להיות יצירה של אחד, כשעשרה יהודים מצליחים להיות יחידה אחת, אז אבונך מופלג בינינו. זוהי הבחינה. אני יכול לתקן, אני יכול לעשות, אני יכול לבדוק, אבל המסירות הרוחנית הפרטית שלי היא איננה עניין בפני עצמו. היא בעלת ערך רק אם אנחנו עשרה שמפולגים באבון. אמרו לו, אבונך מפולג בינינו. הוא עולה למעלה, רואה מזבח, והוא לא מבין. הוא לא מבין והוא שואל, מה עושים פה במזבח? אין פה פרים ואילים וכבשים. ועונה לו האיש לבוש הבדים, אי ישמעאל בני, על המזבח הזה מקריבים את נשמתך. והוא מבין שעל נשמתו מכאן ואילך אין לו מה לבכות. אבל יש לו מה לבכות על דבר אחר לגמרי. הוא יורד למטה, והגורל נופל על רבן שמעון בן גמליאל. ואז קורה הדבר שהוא הדבר המדהים את ההגמון. רבי שמעון בן גמליאל כבר הוצב ראשו. ורבי ישמעאל כבר החרב מונחת. והוא מבקש דבר אחד, לבכות על הצדיק ההוא. והוא אוחז את ראשו, פניו בפניו, פיו על פיו, חותמו על חותמו, וההגמון צועק, ריקה, עליו אתה בוכה, בכה עליך שמיטתך קשה ממיטתו. ורבי ישמעאל לא עונה, כי ההגמון לא יכול להבין את המדרגה שבה רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול מרגיש את עריפת ראשו של רבי שמעון יותר מאשר את זאת שלו. זאת המדרגה שאליה הם הגיעו כאשר אבונך מפולג בינינו. על ראשו של רבי שמעון בן גמליאל רבי ישמעאל בוכה, לא על ראשו שלו. לא על נשמתו של רבי שמעון הוא בוכה. ומזה מגיעים לאט לאט אל השיא שנמצא בתפילין של הסוף. על נשמתו של רבי שמעון הוא לא בוכה, כי היא הולכת לקרב על המזבח, ואת המזבח הוא ראה. כל מה שהיה למעלה היה כמו למטה. כמו הדיונים אצל הקיסר, כמו הפוליטיקות אצל ההגמון. אבל הוא הבין שהכל עליון ומרומם, רק דבר אחד הוא ראה שם שהוא לא ראה כאן. איך הוא ונשמתו הקריבה הולכים להיות מחוברים לאיזשהו נצח ישראל ולחפר כמיטת צדיקים המחפרת על הקורבן. לא על נשמתו של רבי שמעון הוא בוכה, אלא על הפה המתגבר בתורה לעם קדוש וטהור שעכשיו נעלם באפר. לא על הנשמה, אלא על הבשר, על הכוח של נשיא ישראל לחיות תורה כאן בארץ, בפה, בחותם, בפנים. על הנשמה הוא לא בוכה, על הפה שהלך לאיבוד. ועד לא מצליחים להוציא ממנו בכי כשהולכים להרוג אותו. מתי הוא בוכה? כשמגיעים לתפילין. פושטים אור פניו. הוא מצליח במה שיוסף לא הצליח. הוא יכול להישאר בשיא יופיו ולהיות בשיא קדושתו בשעה שפושטים אור פניו. הוא בשיא יופיו והחיה הרעה לא מזיקה אותו. והחיה הרעה פושטת אור פניו, וכשמגיע למקום תפילים הוא בוכה. הבשר הזה, הבשר שנמצא בראש, הבשר שעליו שמים אור של בהימה גסה, ובתוכו כותבים את השם המפורש. כשמגיעים למקום הזה, שם הוא בוכה. המדרש הזה התחיל בארבעה זוגות נעליים. מאותו אור של אותה בהימה גסה עושים את שני הדברים האלה. את המנעלים, ארבעת הזוגות, ואת התפילין על ארבע הפרשיות. האביון שנמכר בעבור נעליים עכשיו מתוקנת המחיר. על נשמתי איני בוכה, אלא על מקום שבו נתון שם אל עליון. נשמות יש למעלה, אבל כוח לקרוך על הבשר עם אור של בהימה גסה, תפילין עם ארבע פרשיות ושם המפורש, שזה בלה באפר, על זה אני בוכה. על מה אבדה הארץ? כך שאל הנביא בעצרת. שתי תשובות או תשובה אחת? האם שתי תשובות שקשורות אחת לחוסר המוסר הפרטי שבין אדם למקום, והשנייה לחוסר המוסר החברתי של בין אדם לחברו, או שהתשובה היא אחת? הכוח להיות רוחני יכול לבוא רק כאשר מצליחים להפריד את הגופים, לפרוץ בין הגופים המפרידים ולהתחבר לנשמה. איך הסביר התניא אחרי הדברים שאמרנו? למה כל מן דסני הלך לחברך לא תעביד, זה כל התורה כולה, ואידך פירוש הזיל גמור? מפני שמה אני בעצם מבקש ממך בציווי הזה שלא לעשות מה ששנו עליך? להצליח להשתחרר מהעבודה לעצמך, לגוף שלך. לכשנעמיק בדרישה הזו, הרי זו הדרישה שגם איתה אתה יכול לקיים את כל הבין אדם למקום. מה מפריע לי לקיים את המצווה שבין אדם למקום? זה שאני לא יכול להשתחרר מהחשק שלי, מהגוף שלי. אבל היא מגיעה לעומק, היא מגיעה לנשמה הפנימית שלי, היא מגיעה לדבר העמוק, הגיע לי שני דברים בו זמנית, אידע בו זמנית להתחבר עם השמיים, ובו זמנית גם אידע להתחבר עם כל ישראל. זאת נקודה אחת שמשתפת את שני הדברים. איך אומר הנביא בהפטרה, ונראה עכשיו מעט מן הפסוקים. הפטרה אדירה, הסוף אסיפם, נאום השם, אין ענבים בגפה, לא נראה הכל. האסוף אסיפם הזה לא עוסק באסיפה של אנשים, בדיוק הפוך. כליה, הכל סף. אין ענבים בגפן, אין תאינים בתאינה, העלה נבל. והנביא קורא לעם ואומר על מה אנחנו יושבים, האספו ונבוא אל הרי המבצר ונדמה שם. כשהכל סף, כשהכל יסוף, התפקיד שלנו הוא האספו. איזה שימוש לשוני באותו שורש. האספו ונבוא אל הרי המבצר, ושם לא נדבר אל הנדום. כי השם אלוהינו הדימנו וישקנו מראש, כי חטאנו לשם. ואז הוא מדבר על שני סוגים של חטאים. מי ייתן ראשי מים וכולי, מי יתנני במדבר מלון אורחים בתחילת פרק ת', והוא מתאר את העם בשני תיאורים. האחד כולו קשור לחברה, וידרכו את לשונם קשתם שקר. ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה אל רעה יצאו ואותי לא ידעו. איש מרעהו ישמרו, ועל כל אח אל תבטחו, כי כל אח עקב יעקב וכל רע רחיל יהלוך. איש מרעהו יהתנו, אמת לא ידברו, לימדו לשונם דבר שקר, רעבי נלאו. שחיתות חברתית, שבתך בתוך מרמה, איזה תיאור יכול להיות יותר חזק? לא שבתי בתוך השם, שבתך בתוך מרמה. אבל פתאום החיבור לעניין השני. במרמה, מענו דעת אותי נאום השם. פתאום שני הדברים מתחברים. אי הידיעה אותי, אי ההתבטלות בפניי, היא היסוד שבו נמצאת גם אי ההתבטלות שלהם אחד בפני השני. כי על המוות בחלוננו מסיימת ההפטרה. בא בארמנותינו להחריט עולל מחוץ, בחורים מרחובות. דבר כה נאום השם ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה וכאמיר מאחרי הקוצר ואין מעשה. ואיך מסיימת ההפטרה, ועל פניה זה נראה כאילו לא קשור, אבל מתוך כל הדברים שהזכרנו הדבר ברור לגמרי. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. אז על מה מדובר? על הדעת את השם או על לעשות חסד משפט וצדקה? על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. על מה עבדה הארץ? על זה שהם לא הבינו ששני הדברים הם דבר אחד. על מה עבדה הארץ? על זה שלא קלטו שכשלא יודעים אותי נאום השם, גם כל אח עקב יעקב וכל רע רחיל יהלוך. וכשכל רע רחיל יהלוך, אז גם אם יודעים את כל התורה, בוודאי שלא יודעים אותי נאום השם. הידיעה לחבר את שני הדברים האלה, הידיעה שתחלקו עמי באבון ויאמרו אבונך מופלג בינינו, הידיעה שיש לנו כוח להשיב למלאכי השרת רק אם אנחנו מתאחדים עם נשמות ישראל ואז אוחזים בכיסא הכבוד ומחזירים להם תשובה. הידיעה הזאת היא התשובה לעל מה עבדה הארץ. הזכרנו פעם. שמעתי יהודה קוק זצ"ל, חזר תמיד על דברי חז"ל, על הפסוק הזה שבו פתחנו ובו נסיים. חז"ל אומרים, על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עוזבה מתורתי, דבר זה נשאל הנביאים, נשאל החכמים, ולא פרשוהו עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. מהו על עוזבה מתורתי? אמר רב יהודה, אמר רב, על שלא בירכו בתורה כולה. אמר הרב, מה זה על שלא בירכו בתורה תחילה? הברכה בתורה תחילה היא הברכה של אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. לא בירכו בתורה תחילה פירושו שלא הבינו שלפני שנתן לנו את תורתו בחר בנו מכל העמים. רק שידעו לחבר את הבחר בנו מכל העמים ואת הנתן לנו את תורתו יחד, ידעו לצאת גם משבטך בתוך מרמה של דבר שקר העבה מלאו, וגם ממרמה מענו דעת אותי נאום השם של השכל וידוע אותי. הידיעה הזאת היא הידיעה שאותה מבקש רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול מעשרה הרוגי מלוכה, כשהולכים לתקן את חטא שנאת האחים הראשון, את חטא מכירת יוסף. ערב טוב, בעזרת השם ניפגש כפי שהזכרתי בי' באלול.